שלום לכם, 103 FM. האותות של התוכניות אמנם חזרו כביכול לשגרה, ישראל כבר לא ממש במלחמה, אבל הציטוט שתופס אותי הבוקר הזה, זה של אמהות החטופים, שעדיין נמצאים שם, אתם יודעים. הן אומרות, העיניים שלו זועקות אליי, ואין לי איך לעזור לו. אז עוד מעט תהיה איתנו כאן עידית טואל, אמו של אלון ורמי איגרה ויעקב פרי ו... רבים אחרים, אבל אנחנו מתחילים עם הדרמה, אם תרצו, שמגיעה אתמול, לפנות ערב. זהו, זה קורה. יריב לוין, שר המשפטים, הודיע באופן רשמי שהוא מתחיל בהליך הדחת היועצת המשפטית לממשלה. שלום לעורכת הדין דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.
היי, שלום ובוקר טוב.
אז ברשותך, אני אשמח להבין קודם כל ברמה הטכנית, כי גם כאן יכול מאוד להיות שיריב לוין מכריז הכרזות גדולות, ובסופו של דבר, למעט הרבה מאוד בלגן, לא יצא מהן הרבה. ברמה הטכנית, מה זה אומר? האם זאת אופציה? איך עושים את זה? מה, כשהוא מתחיל בהליך, מה זה אומר?
טוב, זה כזה, תראה, כמו להכניס את השור לקורלס, בגדול אנחנו כבר לא במערכה הראשונה, אלא למעשה... היו כבר שני מהלכים קודמים שבעצם ברביעי לנובמבר ראש הממשלה התבטא ואמר בפומבי שהיועצת המשפטית לממשלה היא לעומתית כלפי הממשלה ושהוא מבקש משר המשפטים שיפתור את הבעיה.
אגב, לגופו של עניין, ראש הממשלה כידוע נמצא בניגוד עניינים, אסור לו לעסוק בכך בשל הסיטואציה המשפטית שלו. רק האמירה הזאת אינה בעייתית לכשעצמה?
בוודאי, אנחנו נמצאים במציאות שכל כולה היא איזשהו סוג של משהו שאת יודעת, לא יעלה על הדעת אחד גדול. אבל את יודעת, הכללים של העולם הישן לחוד, והמציאות שאנחנו חווים אותה, שבאמת היא לא תאמן בהרבה בתים, וזה רק אחד מהם דבר שני. אז כמו שהזכרתי ברביעי לנובמבר, הוא בעצם התבטא וככה שלח את הרמז דק הפיל הזה לשר המשפטים. ב-17 בנובמבר כבר היה את ההמשך, הייתה ישיבת ממשלה שבה באמת השתלחויות אגרסיביות, ממש השרים הוציאו עצבים וככה קראו לפיטורי היועצת.
אבל דה פקטו עכשיו, ואת יודעת, אני חייבת לשתף אותך גם בשיקולי העריכה כאן עם אסף האורך, לא רצינו לראיין עוד פוליטיקאי שידבר על למה, ולא להתייחס לגדעון שר שמינה ואומר שגיתי, אני באמת מנסה רגע להיצמד לתקופה, להליך הטכני, להבין האם זה אפשרי, ואם כן, איך זה אמור לעבוד.
אוקיי, אז קודם כל, אני רגע במישור העיוני של איך מפטרים יועץ משפטי לממשלה, אז קודם כל זה באמת הליך מאוד מאוד חריג. היועצת הזאת היא היועצת ה-14, אם אני לא טועה, בתולדות מדינת ישראל. לאורך כל תולדות המדינה היה רק יועץ משפטי לממשלה אחד שהודח, שזה היועץ המשפטי לממשלה יצחק זמיר, לימים שופט בית המשפט העליון, זה קרה בשנת 86, ובאמת עברו הרבה מים אחורים מאז, והדרך שבה מפטרים היום יועץ המשפטי לממשלה, שזה פרי של לקחי פרשת ברון חברון, שוב לא ניכנס לזה, ויש איזושהי ועדה, שהיא הוועדה שגם מינוי של יועצת,
מי יושב כרגע בוועדה הרלוונטית הזאת?
אז כרגע זו ועדה בראשות נשיא בית משפט עליון, השופט גרוניס, וחברים בנציגים, צריך שיהיה עוד נציג של אקדמיה, נציג של ועדת חוקה, נציג נוסף של הממשלה שהוא או שר משפטים, לשעבר, יועץ משפטי לממשלה לשעבר.
את רואה סנריו שבוועדה כזאת נוצר רוב שתומך בהחלטה להדיח אותה?
לא, אז רק פשוט ברמת הפרוצדורה שביקשת, אז צריכים ממשלה שיש לה טענות כנגד היועצת, אבל זה צריך להיות טענות ממש כבדות משקל על חילוקי דעות מהותיים ומתמשכים.
תראי, דווקא לכאורה בעניין הזה נשמע שיש מה שנקרא קייס, זירת ההתגוששות הזאת בין הממשלה לבין היועמ"שית, כולל למקומות בהם היא לא חשבה שנכון לייצג את הממשלה. זאת אומרת, דווקא כאן באמת יש הליך עבודה בין היועמ"שית לבין הממשלה שהוא לא תקין בעליל. לא משנה מאיזה סיבות, היא שומעים מבחינתה שומרת על הדמוקרטיה, והם מבחינתה הם תוקעת מקלות בגלגלים. השאלה אם עוד פעם, אם כמו שאת רואה, ברמה בסוף אנחנו מכירים את הפרסונות והאנשים, אם את חושבת שזה יכול לעבוד?
אז שוב, שאלת קודם כל מבחינת ההליך, אז ההליך הוא שממשלה מגבשת תשתית שצריכה להיות מבוססת, להביא אותה בפני אותה ועדה, או לא משנה כרגע, נניח לגבש איזושהי המלצה תחילית של הממשלה, להביא אותה בפני הוועדה, ולאחר מכן לקבל החלטה סופית, ואני מניחה שההחלטה הזאת תעמוד לביקורת של בג"ץ, אני בטוחה שאם כך חלילה יקרה, תוגשנה עתירות, ובג"ץ יצטרך לאשר את חוקיות הפיתורים, כן או לא, חוקיות ההדחה. עכשיו, אני חולקת על הדברים שאמרת שיש פה קייס מבוצץ של הממשלה, כי זה כזה הזכיר לי, קראתי את הנייר הזה של הצעת הממשלה להבעת אימון מצדה של היועצת, לי באופן אישי זה היה נראה כזה כמו, את יודעת, שבן אדם שנכנס לחדר בכל בניין שהוא, והרצפה נראית לו עקומה, אז כנראה שזה לא ארכיטקט, אם זה קורה בכל בניין שאתה נכנס אליו, כנראה לא שהארכיטקטורה שמה אלא שאתה שיקור. זאת אומרת, בעצם העובדה שגיבבו פה המון מקרים, זה לא אומר שהיועצת לא ממלאת את תפקידה כמשרת הציבור מופתית, ועומדת על משמר הדין, ועומדת על כך שהממשלה תתנהל כדין, יכול להיות שזה פשוט ממשלה מאוד מאוד חריגה ופתולוגית, שפשוט מחליטה לצפצף על החוק. אגב, חילוקי הדעות האלה שהממשלה מנמקת באותו נייר, זה לא חילוקי דעות בעיניים היועצת, זאת אומרת, זה בעצם אפשר לראות שהממשלה לא באמת מסתדרת, לא רק עם היועצת, אלא היא לא מסתדרת עם אף אחד משומרי הסף, לא עם בית המשפט העליון, לא עם שלושת הנשיאים האחרונים של בית המשפט העליון, לא עם היועצת, לא עם ראש השירות שכעת הוא מופקד גם על חקירה שנוגעת לדברים שאולי התרחשו בחצר של ראש הממשלה, והוא גם הפך לשומר סף. רגע, לא עם כל מערך הייעוץ המשפטי הציבורי, גם לא עם נציב קבילות שופטים שרק לפני יומיים החריבו גם את דרך המינוי שלו על ידי הממשלה והפכו אותו ל... מחסל פוליטי שסוגר חשבונות כלפי השופטים. לא עם אגף תקציב,
לא
עם תקשורת. זאת אומרת, אנחנו רואים שבעצם כל גורם שאומר לא לממשלה, כל מי שאמור לשמש כאיזשהו סוג של בלם, מראה, ברקס, חלום
לעולם. אז קוראים לזה דיפ סטייט, הם יגידו לך דיפ סטייט, אבל אני רוצה רגע להבין ממך, והאם להערכתך בסופו של יום, ממש הערכה שלך, יריב לוין יצליח.
אני חושבת שאם חלילה מגיע למצב הזה, אין לי ספק שבג"ץ יעצור את ההדחה הזאת. שוב, אני מקווה שלא נגיע לדברים האלה, ושרק נכנסנו לאיזשהו כביש ללא מוצא, ושבאמת התהליך הזה לא יתקדם. אני חושבת שאין לו בסיס. ואני גם חושבת שהיועצת הזאת, חוץ מזה שהיא באמת מילאה את תפקידה בצורה מקצוענית לעילה, היא לא... היא לא פעלה בניגוד למדיניות הממשלתית, היא מאוד ניסתה לממשלה, מאוד ניסתה לעזור לממשלה, להגשים את המדיניות שלה במסגרת הדין, בצורה מקצוענית לאלה, וגם בצורה סופר פטריוטית. האתגרים המשפטיים שעמדו בפני הייעוץ המשפטי לממשלה, מאז השבעה לאוקטובר, היו אתגרים מאוד מאוד מורכבים, אנחנו גם עדים להשתקפות של הדברים האלה גם בעולם, בסיגנלים שאנחנו מקבלים, היועצת העמידה, יחד עם כל צוותה, כיפת ברזל משפטית, לשמור על הדמוקרטיה הישראלית, וכמו שאומרים, נכון, כחלק מהתובנות שלנו, בעקבות ישיבה לאוקטובר, אנחנו שואלים את עצמנו, איך לא העירו את מי שצריך בלילה, איך לא התעוררנו, איך פספסנו, אני חושבת שעכשיו זה באמת הזקת אמת, ואנחנו כציבור חייבים באמת להתעורר, להערך להזעקה הזאת, וכל מי שחושב שכל מיני מתווי תעתוע שטבולים בצמי הרדמה הם הפתרון שהתעורר.
עורכת הדין דינה זילבר.
ממשלה שנוהגת באופן הזה ביחס ליועצת המשפטית לא באמת רוצה הסבר, פשרה, רגיעה, אחדות.
עורכת הדין דינה זילבר.
תמיד אני מתנגדת לוועדת החקירה.
אנחנו חייבים לסיים.
כיוון שיש מלחמה, אבל את רצה בדערה להדיח את היועצת.
אנחנו מאוד מודים לך על הדברים האלה. תודה, תודה רבה. פרסומת אחת, רמי איגרא כבר איתנו על הקו. שלום לרמי איגרא, לשעבר ראש חטיבת השבויים והנעדרים במוסד.
שלום ובוקר טוב.
אז ברשותך, בואו נתחיל בקטע שתועד הלילה. שורדי השבי מגיעים לחדר המשפט, מהמנהרות לחדר המכובד בעולם, אם תרצו, עומדים מול טראמפ, הוא רואה אותם לא בתמונות, הוא רואה אותם, את אלי שרעבי שהוא קיבל קטעים מתורגמים שלו, ואת השאר, והנה מה שהם אומרים לו, הכינו אותם טוב לפגישה הזאת, בואו נשמע את הקטע הזה.
My family and I myself, we believe you've been sent by God to release them. You can really help. We have the power to do it.
You were our hope when we were there, and now you're their hope.
Yeah. So you didn't think until I came along, you didn't think you were going to get out?
No. Once you were elected, we heard that you want to do everything to make a deal soon as possible. Yeah. And
we were so happy.
Yeah. Well, we said you better let us have those people back.
Yeah.
You gave us
you better let them out. We did say that, and something happened, right?
Yeah.
Yes. Now we got to get the rest out.
Please do it again.
Yes.
Thank you all. We're working on it very hard.
Thank you
very much.
Thank you.
Thank you, Dad. You take care. We'll do the best.
אומר שם טוב, אומר לנשיא טראמפ, במשפחה שלי מאמינים שנשלחת על ידי אלוהים להציל אותנו, ועכשיו יש לך את הכוח להציל אותם, מחזקת את זה גם נעמה לוי, ואז הוא שואל אותם טראמפ, עד שהגעתי לא חשבתם, עד שנבחרתי לא חשבתם שזה יקרה, ואז הם מאשרים לו שברגע שהוא נבחר, הם ידעו שהוא יעשה את זה, ויש לו את הכוח לסיים את העסקה. מה הערך של הדברים האלה להערכתך, רמי איגרא?
אני לא רוצה להיכנס לאמונות של החטופים ששוחררו, וגם לא רוצה להיכנס לנרקיסיזם של טראמפ, כי אנחנו לא נצא מזה בשעה הקרובה. טראמפ מאיים, טראמפ מדבר, מבחינתו של חמאס, אם שואלים אותי, אין לזה ערך רב, יש לזה ערך גדול מאוד שמדובר בממשלת ישראל. טראמפ יודע להכתיב לממשלת ישראל את המשך צעדיה. ארגון כמו החמאס, שהוא ארגון דתי שמושרש באוכלוסייה, שמאמין אמונה שלמה שזוהי מטרתו וזה רצונו של האל, הארגון הזה לא מאיימים עליו, והוא גם לא מפחד מהמשך המלחמה. הוא כן רוצה להפסיק את המלחמה, הוא כן רוצה לחזור ולהתבסס בעזה, או כשלטון, או כמי שיעמוד מאחורי השלטון, כפי שחיזבאללה עמד בלבנון.
אז תכף אני אשאל אותך על הכוח של טראמפ, על המתווכות, שהוא סביר להניח גדול יותר מאשר על חמאס, אבל דיברת על ממשלת ישראל, ואתמול מפרסם העיתונאי ברק רביד, ואחרים על כך שבעצם ארצות הברית ניהלה שיחות ישירות מול חמאס באשר לשחרור עידן אלכסנדר, אזרח אמריקאי, והחללים האמריקאים שעדיין נמצאים אצל הארגון הזה. מה המשמעות של הדברים האלה?
אחד, האמריקאים מדברים עם החמאס מהרגע שהם נהיו מתווכות, כי המתווכות כולם דיברו, ועם חמאס שהם מדברים איתו זה חמאס חול, זה לא חמאס עזה, וצריך לזכור
שיש מוחמד סינואר.
כן, זה יש נתק מהותי בין חמאס חול לבין חמאס עזה, וזה שאתה מדבר עם האחד, זה לא אומר שזה משפיע בכלל על השני. העניין האמריקאי, או הסלקציה, בוא נגיד את זה במילים בוטות, שחרור בעלי הדרכון זר קודם, לפני שחרור הישראלים, נמצא על סדר היום כבר המון זמן, ואם יקשב טוב ל-State of the Nation שהציג טראמפ, אז בין היתר הוא אמר, אנחנו עומדים לשחרר את החטופים שלנו. Mm-hmm. ישראל רצו להבין או רוצים להבין שהישראלים הם שלנו. אני, שואלים אותי, האמריקאי מדבר על האמריקאים שלנו, והוא מתייחס בדיוק לדברים שאת שומעת מברק רביד.
ואני מניחה שלתהליך כזה, וזה כואב מאוד, יש התכנות יותר גדולה, מאשר לשחרור לצערנו כרגע של חטופים חיים נוספים.
נכון, בתהליך הזה יש התכנות גדולה יותר, כפי שהיה לגבי הרוסים. אני מזכיר לכם שבעסקה הראשונה, אם אני לא טועה, שחררו רוסים מעבר לכל המספרים שסוכמו. הרוסים ניהלו מסע ומתן ישיר עם החמאס והגיעו להסכמות. וההסכמות האלה ביטאו בין היתר את העדפת בעלי דרכון זר על ישראלים.
אז בוא ננסה, אתה יודע, מרוענת אחריך, עידית אוהל, אמא של אלון, ששמענו באיזה מצב הוא נמצא שם במנהרות, לבד, עכשיו, פצוע. לאן אנחנו הולכים, והאם בכלל חמאס עזה רוצה לשחרר חטופים, שהם באיזשהו מקום, כיפת הברזל שלו?
Yeah, אני חושב שאנחנו עומדים בפני שלוש אפשרויות. האפשרות האחת זה מדינת ישראל תחזור ללחימה הסיזיפית שהייתה לפני הפסקת האש הזאת, מתוך איזושהי אמונה, לדעתי לא נכונה, שההכרעה הצבאית של החמאס מביאה בסופו של דבר להתמוטטותו של החמאס. הדבר הזה הוכח כלא נכון לאורך השנה וחצי האחרונות. דרך אגב, צריך לזכור שהגיל החציוני בעזה הוא 19 וחצי, ועל כל מחבל שאנחנו הורגים, הם מגייסים שניים חדשים ב-25 דולר לראש. והעניין הסיזיפי הזה לא מוביל אותנו לשום מקום. האפשרות השנייה זה באמת כיבוש מוחלט של עזה וממשל צבאי. לזה אין תמיכה בציבור הישראלי, כפי שהוכיחו סקרים שנעשו לאחרונה, ולא רק זאת. מדובר בתהליך שיעלה בדמים רבים מאוד, לאורך הרבה מאוד זמן, כי הטיפול בחמאס הוא לא כירורגיה, הוא כימותרפיה. זה טיפול ארוך טווח, לאט לאט, תתא, בן אדם בן אדם. האפשרות השלישית, אם שואלת אותי, זו האפשרות שאליה אנחנו הולכים, זה מה שהאמריקאים רוצים, זה הפסקת המלחמה, וקבלת התוכנית הערבית עם שינויים כאלה ואחרים.
מה שהציגה מצרים עם הרשות הפלסטינית ומה שכבר...
נכון. מה שהציגה, אני אחבר את זה לעוד דבר, טראמפ מאוד רוצה נורמליזציה עם סעודיה. הוא מקווה שזה יוביל אותו סוף סוף, לא רק להיות המנהיג העליון והאל בפני אחרים, אלא או שליח האל, אלא יביא אותו
למרות שאתה יודע ששמענו אותו גם אתמול אחרי הליגה הערבית ואחרי ההצעות האלה, אומר שההצעה שלו, אותה הצעה שהוא דיבר עליה באמת, על ההגליה, היא ההצעה שרלוונטית מבחינת ארצות הברית.
הוא אומר, זה לא ריאלי, זה הזיה מוחלטת, הוא יכול להמשיך להגיד את זה, זה כמו לכבוש את גרינלנד, את פנמה, את קנדה, מפרץ אמריקה, את רוצה, אני אספר לך עוד דברים שטראמפ עושה.
לא, לא, אני בעיקר רוצה לנסות לענות לידי טועל שכבר מאזינה לך, ו...
אבל מה כן, אני חושב שנגיע לשלב ב'. בשלב
באמת?
שלב ב' נגיע בגלל שהאמריקאים רוצים הפסקת מלחמה, ולישראל לא תהיה ברירה, אלא לקבל את התוכנית המצרית בשינויים כאלה ואחרים, מתוך תקווה שמיטוט החמאס יהיה בעתיד, ולזה קוראים הניצחון המוחלש. עוד אם קראו לנו את זה כך, אני מוכן להתראיין אצלך בעתיד כדי לראות איך אם קראו לנו את הניצחון המוחלש.
וחמאס יקבל את ההצעה המצרית וישחרר את כל החטופים, את ה-59
שלו. חמאס מוכן לחיזבליזציה של עזה, גם בתמורה לכל החטופים, ולמדינת ישראל, לדעתי, לא תהיה ברירה, אלא לקבל את התכתיב האמריקאי, כפי שהיא קיבלה בשלב א', שלב א' זה תכתיב אמריקאי נטו, לקבל את התכתיב האמריקאי, כדי שבו תופסק המלחמה, ובו ישוחררו כל החטופים, או כמעט כל החטופים, כי אני לא בטוח שהחמאס יודע איפה כולם נמצאים.
רמי איגרא, לשעבר ראש חטיבת שבויים ונעדרים במוסד, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום לעידית אוהל, אמא של אלון, שחטוף בעזה.
שלום.
את יודעת, אני...
איך הכל שנחטף לעזה, לא חטוף בעזה, אני חושב שצריך להגיד נחטף בעזה, כי חטוף זה משאיר אותם שם. אז נכון, הוא נחטף לעזה, ואנחנו רוצים ש...
אנחנו רוצים שהוא יחזור.
כן, אז צריך להגיד, כן, שנחטף לעזה, ובקרוב שב אלינו משהו כזה.
אז לא, אז בואי, אני רוצה לחזור על זה, כי את יודעת על האמונה הזאת, אלון אוהל שנחטף לעזה, ובקרוב אנחנו מחכים לו. יחזור אלינו. כשאת רואה אתמול את עומר שם טוב ואת אלי שרעבי ואת יאיר הורן ואת שאר החטופים שחלקם עד לפני שבועיים היו עוד במרתפים של עזה עם אלון, מה את חושבת שם בחדר שהם עומדים מול דונלד טראמפ ומבקשים לשחרר את אלון ואת מי שנותר שם?
אני חושבת שהם גדולים מהחיים. אני חושבת לאלי, כל מי שנסע שם, אבל אלי שהיה עם אלוני, ושחושב כרגע עליו ולא על עצמו, ורוצה אותו ובטח גם את אח שלו, כן, את יופי, שזה ממש ממש חשוב להחזיר כמה שיותר מהר. הוא עושה הכל בשביל זה, כי זה מה שהוא הבטיח לאלון כשהוא נפרד ממנו. זה מראה על גדולה, זה מראה על הבן אדם שעומד מולי. אלי הוא איש מאוד מיוחד, ואני כאילו מודה, פשוט מודה שכל התקופה הזאת הוא היה עם אלוני, עד שהוא יצא. אני חושבת שזאת ברכה, באמת.
ספרי לי קצת על באמת הקשר הזה שנרקם ביניכם, כי אני יודעת מהצד של משפחת שרעבי, שכשהוא יצא באמת, והוא קיבל כמובן את אותה בשורה על המשפחה שלו, והוא בעצמו מתמודד עם אתגרים לא פשוטים, ואח שלו כמו שהזכרת, אבל אלי שרעבי חדור מטרה, הוא יצא, הוא קיבל את הבשורה על אשתו ובנותיו, ודי מהר אחר כך הוא ביקש לדבר איתכם, ולקח באמת את העניין הזה של כולם, אבל של אלון, אלוני, כמו שאת אומרת, ביתר סט, על הקשר שנרקם ביניכם, על מה שהוא מספר לכם, על מה שקורה איתכם בשלושת השבועות האלה.
אני חושבת שזה בא מהמקום של יש את מי להציל ובוא נציל אותו. זה אחווה, זה ערבות הדדית, זה מדבר על כל הערכים הכי עליונים וחשובים שאסור לשכוח. ואלי נמצא שם, אלי אומר, אוקיי, מה יש לי כרגע? ובטח הוא אומר לעצמו, אבל אני יודע את אלון, אלון הוא, איך הוא אמר לי, אני מציל אותו כבן, אז הוא אומר, אני עכשיו מציל את הבן שלי, את אשתי, אני כבר לא יכולה להציל את הבנות שלי, אני כל כך עצוב לו וכך קשה, הוא אמר, אבל מי כן אני יכול להיות? והוא אומר לעצמו, אלון, לא רק שהוא הבטיח לו את זה, הוא אומר, זה התקווה כרגע, התקווה שלי להציל את אלון, להציל את האח שלי, להחזיר את האח שלי לגבורה, להציל את אלוני כל עוד הוא חי, הוא חייבים להציל אותו כמה שיותר מהר, והוא יודע גם באיזה תנאים הוא היה בשבי, אז זה חשוב לו. ואני אומרת, זה מדהים, כי זה מדבר בדיוק על המקום הזה, של לראות את האחר, ולשים את מישהו אחר לפניך באיזשהו, במצב מסוים. אני חושבת על זה, אנחנו עם מדהים. עם מדהים, אני חושבת שמעט מאוד, אלוני טייל בכל העולם. בסדר? איפה שהוא לא טייל, כשהיו ישראלים, היה משהו חיבר. כולם יגידו לך, ישר, פתאום חסר משהו, הוא ייתן, והוא תמיד יהיה שם לצדך. ואם פתאום משהו, יש תחושה שיש מישהו שהוא שם והוא חב, והוא יהיה תמיד. וזה משהו שהוא מאוד מופיין את העם שלנו.
הערבות ההדדית הזאת.
הערבות ההדדית הזאת, ושמישהו נופל, אנחנו רגע עוזרים לו ומקימים. זה משהו שתמיד היה, ואני אומרת, איפה אנחנו עכשיו? יש כל כך הרבה שאנחנו יכולים להציל כרגע. איפה אנחנו עכשיו? עכשיו, אני יודעת שהעם שם, רוב העם שם, במקום הזה של רגע קודם כל להציל, ואז נחשוב מה קורה הלאה. ואנחנו צריכים להמשיך להחזיק את זה. אז אלי עושה את מה שהוא יכול. הוא היה שם. הוא היה לפני כמה דקות, היה שם, וחווה את הדברים המזעזעים האלו.
כשהוא מספר לכם בפעם הראשונה, על, על, על המצב של אלון בשבי, ועל מה שקרה שם. איך את מופתעת, איך את מגיבה, הרי קיבלתם איזושהי אינפורמציה, חשבתם, אני בטוחה שלא ככה, אבל איך אתם מקבלים את הדברים האלה שאלי מגיע איתם?
קודם כל זה בהדרגה,
כן?
זה
לא
שאני
מגיעה
ואני בוא נתחיל עם לראות את אלי יוצא מהשבי, זה היה בסביבות 10 בבוקר או 11 בבוקר, הייתי בבית, ובטעות, אני אומרת בטעות, כי אנחנו בדרך כלל לא מסתכלים על הטלוויזיה, פתחו את הטלוויזיה ולא ציפינו, לא ציפיתי לזה משהו, אני חושב שכל עם ישראל לא ציפה למה שהוא קיבל, כשאלי, אור ואוהד יצאו, ואני באמת התעלפתי, זאת אומרת, ממש התעלפתי, היו ממש צריכים לרגע להרגיע את עצמי, כי הבנתי שאלון, מה קורה עם אלון, ואז באותו ערב, ביום שבת בערב, 7 בערב, אלי מתקשר אלינו, מתקשר אליי לטלפון, ואומר, אני יודע שהיום יש לי עם בר יום הולדת, אלון מאחל לה מזל טוב, אנחנו מאחלים לה מזל טוב. זו התרגשות מאוד מאוד גדולה, וקצת סיפר על זה שהוא עומד אותו כבן, ועל הילד שלנו, וזה ילד מדהים יש לנו, כל הדברים הכי בהיי, ואז למחרת, שבע בערב, מגיעים הקצינים, בהול, כאילו, אנחנו חייבים לספר לכם כמה דברים, אנחנו צריכים שתשבו רגע. ואז מגיעים, מגיע מההי הזה של אוקיי, אלון בסדר, אלון חי, עוד חיים, הוא חזק, יהיה בסדר, כאילו אלי ככה מאוד מאוד שומר על, על המקום הזה, עד שמגיע דברים מאוד קשים, של הוא מוחזק כך וכך, הוא מורעב, הוא ככה וזה, כאילו הדברים הפיזיים, בעין שלו הוא לא רואה, לא ידענו את זה, לא ידענו את זה. זאת אומרת, היו המון המון דברים שפתאום בום, 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 ואחרי שאלי יצא עם עוד דברים שהוא הצליח להוציא, על, על זה שהם מוקים, שהם קיוט, שמתעללים בהם, פיזית. ולאט לאט, כאילו, אתה כאילו כמו איזה מין בום, 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 כמו איזה מגדל שלאט לאט מתרסק, ואתה אומר, רגע, 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 איפה אני בתוך כל הדבר הזה? ואז אני נזכרת במשפטים הראשונים שאמרתי, ונדבקתי אליהם מהשביל אוקטובר, אין לי שליטה על מה עושים לאלון. יש לי שליטה לאיזה בית הוא יחזור, ואיך אני מגיבה לסיטואציה, סוף נקודה. ואני מכניסה את עצמי שוב פעם למקום הזה, ואומרת, אוקיי, מה אני יכולה לעשות? אני עכשיו יודעת מה המצב שלנו, אני יודעת מה הוא אומר, אני יודעת מה זה, אני יכולה עכשיו לצעוק יותר בגדול את הצעקה שלו 40 מטר מתחת לאדמה. תצילו אותי, תצילו אותי, תצילו אותי. זה מה שאני כן יכולה לעשות. לתת לו אוכל, לתת לו מים שאין לו, להיות מגן אנושי שלא ירביצו לו, אין לי סיכוי בעולם להיות במקום הזה, למה להיות שם? ולכן אני כל הזמן פועלת, למקומות שאני כן יודעת שאני בשליטה עליהם, וזה לאיזה בית אלון יחזור, לבית חזק, לבית שרואה אותו, לבית, לא רק אלון, את חטופים, לאיזה בית, לאיזה מדינה הם יחזרו, מדינה מאוחדת ש, 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 שנלחמת עליהם, שלא שוכחת אותם, שעושה הכל כדי שאנחנו נהיה במקום טוב יותר, ושאחרי שכל החטופים יחזרו, נדאג לשמור על ביטחון מדינת ישראל, ולא נהיה שעננים חטופים, ונעמוד על הגדר, או שלא נתייחס לכל מי שהיה אז בעוטף והיום, ביהודה ושומרון, הם סובלים, לא נורא, את חשבוננו, לא נהיה במקום הזה, לא ניתן איזה מקום.
את יודעת,
לא
אני חייבת לשאול אותך לפני שאנחנו מסיימות, כי דובר על, על לנסות ולהעריך את הפעימות, ו, ואנחנו רואים, את יודעת, יש מילה כזאת, סלקציה, היא נוראית, אבל היא נכון. גם קצת נכונה. ואנחנו יודעים ששמו של אלון עלה, ועלו גם תהיות למה הוא לא היה בשלב הראשון, אבל אולי עכשיו לשלב השני. יש איזשהו מסלול שהוא ייחודי לאלון, מסלול החזרה שמישהו מדבר איתכם עליו, או שאין כלום?
אין לי כלום, אני לא יודעת שום, שום דבר. אני רק יודעת שאלון נמצא שם, כולם יודעים את המצב ההומניטרי המאוד מאוד קשה שאלון נמצא בו, זה ברמה של מה זה כולם, זה הקטרים, וזה ארצות הברית, וזה מדינת ישראל קודם כל, ויודעת את המצב, ויודעת את הבהילות שהוא חייב לחזור הביתה, זה מה נעשה עם זה, ומה קורה עם זה, כדי שזה ימשיך, אין לי שמש שמושג, זה לא שמדברים איתנו, שלא יהיה הבנות, כאילו אין פה איזשהו שיח שמתקיים עכשיו, בטח לא עם מי שקשור, לא עם... שדעת,
כן,
מי
כן.
שאחראי כרגע על המסע ומתן מטעם מדינת ישראל, אז אין לנו שום קשר. אני באופן, אז אני כך שאני לא יודעת. אני רק יודעת שאני כאימא עושה את כל מה שאני יכולה לעשות. לא ישנה, כל היום רצה מפה לשם, מדברת עם מי שאני יכולה לדבר ומציגה את המצב שלו. לכל מי שרוצה לשמוע, וגם מי שלא רוצה לשמוע.
עידית, אני שולחת לך ולקובי, ולכל המשפחה. הרבה, הרבה, הרבה כוח, ואנחנו כמובן איתכם, ואנחנו מחכים לך, אלוני, שתחזור כבר.
אני מקווה שזה יהיה בקרוב, 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 אלון חוזר חי, ואנחנו עוד נשמע אותו מנגן על כל הפסנתרים.
אמן, זה יהיה סולד אאוט, אני בטוחה. תודה, עידית, אוהל, אמא של אלון, תודה רבה.
תודה. תודה.
מאזין לשיחה הזאת יעקב פרי, לשעבר ראש השבק ומי שהיה מעורב בתקופה הראשונה אחרי השבעה באוקטובר במטה החטופים. שלום יעקב.
נכון, בוקר טוב סיוון. ליבי עם משפחת, ליבי עם כל החטופים, ואני כמובן מצטרף יכולים שהם יחזרו בקרוב, והגיע הזמן.
אתה רואה סנאריו שזה קורה?
אני סומך, לצערי, אני לא סומך על ההנהלה, על ההנהגה בארץ, אני סומך על ההנהגה בארצות הברית. ואני מאוד מקווה שהשליח ויטקוף טראמפ ימשיכו במלאכה, ובסופו של דבר נגיע לסיום הפרשייה האומללה הזאת.
אמן. בוא נדבר קצת על מה שקורה בשבק, ראש כן, השבק. כן. להערכתך, רונן בר צריך להתפטר?
תראי, רונן בר לקח על עצמו את האחריות מיד אחרי 7 אוקטובר. הוא גם לזכותו יאמר שהוא עשה עבודה יוצאת מן הכלל בתקופה, בשנה וחצי מאז אוקטובר. וחלה הידרדרות איומה במערכת היחסים בין הלשכות, בין לשכת ראש השב"כ ללשכת ראש הממשלה. לשכת ראש הממשלה לא מפסיקה להסתכל על השירות כארגון עוין. Mm-hmm. שירות הביטחון איננו ארגון עוין למדינת ישראל. הוא כלב השמירה של המדינה הזאת. הוא כלב השמירה גם הפיזי, גם הדמוקרטי, גם האישי, הבטחת אישים וכיוצא בזה. ונכנסנו לסיטואציה שהיא פשוט בלתי מקובלת, בלתי הגיונית.
אבל יהיו מי שיגידו לך, בוא תראה, הנה גם הייתה מערכת יחסים אחורה בין ראש הממשלה ושר הביטחון לרמטכ"ל, והיא נמונה, דיברו וכל כך חששו, ושהרצי הלוי משומר, הוא כלב השמירה של הדמוקרטיה גם מבחינת הצבא וכן הלאה, והיא נמונה, אדם סופר רציני, אייל זמיר, מקובל על כולם. אז אולי...
לא ספק, וגם זו הזדמנות לברך אותו, ולאחל...
אז אולי השמיים לא נופלים, ואולי אפשר לנהל מערכת יחסים עם מי ש...
נכון, את צודקת בעיקרון, בסך הכל בפועל, זה לא המצב. מה שאמר רונן בר, הוא אמר שלושה דברים, וצריך לקחת את זה בחשבון, שהוא יפרוש אחרי שיחזרו כל החטופים, ואחרי שהוא יגמור את הבדיקה, או את החקירה, בנושא של קטרגייט. ואני חושב, אפשר לאפשר לו, אם זה עוד מספר שבועות, או אם זה חודש, חודשיים נוספים, אפשר לאפשר לו להישאר בתפקיד, ולסיים את המשימות האלה. ראש שירות הביטחון הודה בתחקיר מאוד מאוד מפורט, שהוא כשל בשביעי לאוקטובר.
אז אתה יודע, יש גם ביקורת על התחקיר הזה, כי אם זה רשומון, יש שם דברים, אבל בעצם גם התחקיר הזה חסר, אנחנו גם יודעים שאגב, אייל זמיר הורה לפתוח את התחקירים של צה"ל.
נכון, אז אני יכול לפרש. מה שהעיתונות, מה שפורסם, הוא חלק קטן מאוד מהתחקיר שהשירות עשה. הוא רק אותו חלק גלוי שאפשר לפרסם אותו. למעשה, כל הנושא הפנימי, ואת כל הבדיקה הפנימית, על הנושאים מודיעיניים, גם טכניים וגם סיגנטיים, אי אפשר לפרסם ואי אפשר לגלות. ולכן, מה ש... סליחה, מה שיצא החוצה, זה בסך הכל חלק קטן מאוד מהתחקיר. בין השאר, התחקיר יסתמך גם על הסביבה, הסביבה הכללית שבה השירות פעל. והוא גם מציין, שבמשך האינפורמציה הגיעה לשירות ב-2018 ו-2022, ובמשך שנה או שנתיים ראש השירות המליץ בפני ראש הממשלה לנקוט בפעולות סיכוליות נגד החמאס, וקיבל תשובה שלילית לראש הממשלה.
טוב, הוא מחכה, כן, הכל צריך להיות בוועדת חקירה ממלכתית, השאלה אם אחת כזאת תקום, ואם כן, מתי תקום.
לגמרי.
ורק לפני אלה שאנחנו מסיימים, כי אנחנו חייבים לסיים, אני אשאל אותך ממש שאלת כן או לא, האם, מה יקרה קודם, רונן בר יפרוש או יודח?
אני מאוד מקווה שהוא יפרוש, ויפרוש בצורה מכובדת.
אוקיי. יעקב פרי, לשעבר ראש השב"כ, תודה רבה לך.
תודה לך, סיוון.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרי הדרור לוי, חברו של אוהד יעלו מזכרו לברכה, חשוב מאוד להאזין לו ולפרויקט שלו, וגם יועז הנדל יהיה איתנו, כבר חוזרים. אתמול מובא אוהד יעלו מזכרו לברכה למנוחות, אוהד שהסיפור שלו באמת, בשבעה באוקטובר, הסיפור של המשפחה שלו בלתי נתפס. איתנו דרור לוי, חברו הטוב, שלום דרור.
שלום סיוון.
אז באמת, למי שלא יודע, אוהד יוצא להגן על המשפחה שלו, כי דלת הממד לא נסגרת, אז אין לו ברירה, הוא מנסה להיאחז בזה, המחבלים מגיעים הביתה, חוטפים את בת שבע, את הילדות, את איתן, אחר כך אותו, עוברים שם זוועות איומות, איכשהו בת שבע בסיפור בלתי נתפס, מצליחה יחפה, אחרי שחוטפים אותה, לברוח, יחד עם תינוקת וילדה קטנה, לחזור לקיבוץ, כשאיתן נחטף לעזה וחוזר בעסקה הראשונה. ובעסקה הזאת, אחרי תקווה, גדולה תקווה שנגוזה, אוהד חוזר כחלל. ועכשיו גם יש קרב נוסף ומדהים שאתם יוצאים אליו, וזה גיוס כספים עבור בת שבע והילדים.
כן, זה קרב לא פחות חשוב מהקרבות שנועלו עד עכשיו. יש לנו, אמנם אוהד הגיע למנוחת עולמים וליווינו אותו אתמול בדרכו האחרונה, ונותר פה חלל עצום, חלל שיהיה אצל בת שבע, יהיה אצל הילדים, שאנחנו צריכים למלא אותו. והקמפיין הזה למעשה אמור לעזור למשפחה בתהליך השיקום לאורך השנים בשאיפה.
אז קודם כל, תכף נרחיב, אבל אני רוצה לנצל את הבמה הזאת ולפנות למאזינים. אחר כך נכעס על למה המדינה לא עוזרת, זה בלתי נתפס הקמפיינים האלה של גיוס ההמונים, אבל תאמינו לי, בדקתי מה הם מקבלים, אין להם ברירה אלא לחברים שסביבם לנצל עכשיו את המומנטום הזה ולנסות לפחות לדאוג להם, ושאנחנו נעזור לדאוג להם, כי אף אחד אחר לא ידאג להם. מי שיבנה על המדינה יכול להמשיך לחכות. אז איך תורמים קודם כל, דרור?
יש לנו, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה צמוד עם עמותת להושיט יד, שזו עמותה שבמקור מסייעת לילדים חולי סרטן, אבל מאז השביעי לאוקטובר נרתמת במרץ מלא והמון המון המון אנרגיות כדי לעזור למשפחות שנפגעו בכל הדבר הזה שנקרא, כל הטירוף הזה שנקרא שביעי לאוקטובר. עמותה כמובן, עמותה רשומה ברשם העמותות, הכל ניהול תקין, מבחינת משרד המשפטים.
יש גיוס המונים, נכון? אם עכשיו מישהו מאזין לנו, איך הוא תורם לפרויקט שלכם ממש?
בוודאי. אז נכנסים לעמותת להושיט יד, תחת עמותת להושיט יד יש קמפיין לשיקום משפחת יעלומי, ושם הוא יכול לתרום, וכמובן לקבל חשבונית, שם הלינק, ואני אשמח גם לשלוח לכם את הלינק, כדי שיפורסם אצלכם בטוויטר ובאתר של 103, למי שקצת משתבך.
יש סעיף 46 לחברות, אתה יודע, אם יש תורמים גדולים?
תקין, חשבונאית מנוהלת תקין, ובאמת עמותה שעושה עבודת קודש.
מה אני אשאל אותך? מה שלומה של בת שבע והילדים? אני אפילו לא יודעת איך לשאול את זה, אבל תנסה אתה בכל זאת.
מאוד קשה, מאוד קשה. אנחנו נאחזנו בתקווה לאורך כל הדרך. המתמטיקות הנוראיות האלה של... אוקיי, אנחנו מכירים את אוהד, אוהד בחור מאוד חזק, מאוד חסון, מלח הארץ, אז בהתחלה כל התשומת לב הייתה סביב ביתן, כי אנחנו מכירים את אוהד, אוהד הסתדר, ואז הזמן מתחיל לחלוף, ולא מקבלים שום סימנים, ואז אומרים, אוקיי, יש עסקה ראשונה, לפחות איתן משתחרר, מעולה, עוד קצת תקווה, וכל פעם נחזים בזה, ועכשיו ממשיכים את הקמפיין, ואת כל השבתות האלה בכיכרות, ובכיכר החטופים, ומנסים לדלות מידעים, לא עובד, ואז יש עסקה של 33 או 34, אוקיי, מעולה, או עד ברשימה, או ב-50, בוא ננסה לדלות מידע, ואז מבינים שיש סדר, ואז המתמטיקה מתחילה להגיע, רגע, נגמרו האזרחיות, רגע, נגמרו התצפיתניות, יש עכשיו זיגזג בין שתי הרשימות הנשארות, 8 חללים, מתחילים לעשות סטטיסטיקות הזויות, ובסוף המתמטיקה פוגשת אותנו יחד עם ההודעות הרשמיות, וזה קשה.
אתה יודע, בלי להכיר, הכרתי רק בכיכר החטופים, ומפרק הסיפור של משפחת יעלומי. אנחנו כאן, אנחנו נפרסם, ואני ממש מבקשת ממך, דרור, תפנה אליי בכל עניין. אנחנו, המעט שאפשר לעשות זה לסייע ולעזור.
תודה רבה, מאוד מעריכים את זה.
תודה לך, זה המעט. תודה רבה, דרור. שלום לסגן אלוף במילואים לשעבר שר התקשורת יועז הנדל.
אהלן סיוון.
איזה טירוף זה שהם צריכים, והם צריכים עכשיו לעשות גיוס המונים גם.
כן, המדינה שלנו במצב מאוד מאוד מוקטן, עם כאב גדול ועם מחיר כבד מאוד על הגנה על המולדת, וגם חטופים שנמצאים ומשפחות כואבות, וצריך להסתכל על זה בעיניי דרך ההזדמנות, דרך האפשרות לתקן, לנצח במלחמה, להחזיר את החטופים ולתקן את מדינת ישראל. זה שבוע של תחקירים, גם שבא, גם צהל, גם החלפת רמטכ"ל, הכל טוב ויפה, מה שחשוב זה איך אנחנו יוצאים מהמלחמה הזאת, ואיך אנחנו מסיימים אותה כשמדינת ישראל מקום טוב יותר, כמו שאלי שערבי שאל ברעיון, ואנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו נעשה את זה.
אז איך משלבים בין להחזיר את החטופים, שבעיניי לפחות זו מטרת העל, לבין לנצח במלחמה? זה מתנגש.
זה לא מתנגש, וזה טעות להציג את זה ככה. אנחנו צריכים לעשות כל דבר שאפשר כדי להחזיר את החטופים עכשיו. מתישהו החמאס יעצור את זה להערכתי, הם הרבה עצר, כי זה נכס מבחינתו, וברגע שהוא עוצר את זה, צריך להשתמש בכל האמצעים הצבאיים, ולהפסיק את הסיוע ההומניטרי, לעצור חשמל, מים, לייצר מתחמים מאובטחים, שרק בהם מקבלים סיוע, וכל מי שרוצה להיכנס לשם נבדק. כל הרעיונות שהיו, אני חושב שדיברתי על זה כבר אחרי הסבב הראשון במלחמה, שיצאתי עם המילואים, כי זה היה נורא ברור מאליו. אין תירוץ לא לעשות את זה, וכשיפעילו לחץ מול צבאי, אז גם אני מאוד מאוד מקווה ומתפלל שגם אלה שהחמאס יעצור את השחרור שלהם יצאו החוצה.
אני אדבר על גיוס חרדים, כי בסוף גם את הלחץ הזה צריך לייצר עם כוח אדם שחסר כרגע.
בסוף זה מתנקז למנהיגות. הכל מתנקז למנהיגות, להיעדר המנהיגות, המנהיגות שנעדרה בשביעי באוקטובר, שנעלמה, המדינה נעלמה, הם ירדו לבונקרים, ירדו מתחת החורים וצצו רק אחרי זה כמה חודשים, איזו להוציא את את האף ולציית שוב פעם ולהוציא סרטונים. אותה מנהיגות היא גם זו שצריכה לקבל החלטות על ניצחון במלחמה, היא זו שצריכה לקבל החלטות איך מגדילים את הצבא. יש לנו מעל 13,000 פצועים, זה אדיר, זה כמות שאנחנו צריכים להתמודד איתה, וחיילי המילואים נשחקים. היה מתוכנן 70 ימים השנה, אני אומר לך את זה כמגד במילואים, ואני מניח שיהיה הרבה יותר, במיוחד אם ניכנס לתמרון. וכדי לעמוד בעומס הזה, אנחנו צריכים לשבור את כל הקונספציות שהיו לנו, כולל שיש צבא קטן וחכם, וכולל זה שאי אפשר...
אז הנה, גולדקנופ, בעיקר, אתה יודע, הרבי מגור וכן הלאה, מבקשים ממנו, לפי מה שאנחנו מבינים, לפרוש מהממשלה. אנחנו יודעים שראש הממשלה, אני בספק אם ייתן לדבר הזה לקרות. לאן אנחנו הולכים?
אבל זה בדיוק העניין. אם אנחנו נדבר, כאילו אנחנו עכשיו לפני המלחמה, ואז הפוליטיקה היא רק משחק, זה רק צריך להגיע לכל מיני הסכמות עם הרבי מגור או רב אחר, או כל מפלגה אחרת. אז ככה זה יישמע, וזה לא יתקדם לשום מקום. מערכת תפקידה לשמר את עצמה. זה התפקיד של מערכת תמיד, ובטח מערכת הפוליטית. מדינת ישראל, המשימה העליונה שלנו, זה לתקן את החברה הישראלית, ולנצח במלחמה ולהחזיר את החטופים. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים חיילים. אין ברירה אחרת, ולכן צריך לצאת מהתזה הזאת שכל הפוליטיקה תפקידה, כל הפוליטיקה תפקידה לאפשר לאנשים לשרוד בכיסא שלהם, ולצאת מהתזה של השותפים הטבעיים, ואי אפשר לתקן ואי אפשר לשנות. ועכשיו מדינת ישראל חייבת מנהיגות שמסוגלת לקבל החלטות.
נתניהו מסוגל לתת המנהיגות הזאת?
אני חושב שמה שהם עושים זה מנסים לשרוד. ולכן אני אומר, אני ברמה האישית שלי, אני נלחם כשאני על מדים ו... ואמשיך להגיע ולעשות כל מה שצריך כדי לספק הגנה למדינת ישראל, וכשאני על אזרחי, אני יוביל כל מאבק שאני יכול, כדי שלא יעבור חוק השתמטות, כדי שהדרג הפוליטי הזה, שיש שם אנשים, לא יודע, קארי, גוטליב, שלא הייתי נותן להם להיות מפקדי חוליה אחורית בצבא, האנשים האלה, שבעיניי, אני לא יודע להגיד דבר אחד שהם עשו טוב מאז תחילת המלחמה, שהאנשים האלה לא יעשו נזק, ולא יעבירו חוק השתמטות עם איזה תירוץ מטומטם, ושנצליח לבדוק את עצמנו עם ועדת חקירה כי הגיע הזמן, וכל המילים, כל הוויכוח המטופש הזה על המילה ממלכתית, אם היו יושבים עכשיו 3 שעות, הייתי נותן להם גם שם של שופט, גם שם של אלוף, וגם שם של פילוסוף ואיש אקדמיה שכולם היו מסכימים עליו. זה קשקוש. צריך להקים ועדת חקירה, לבדוק איפה טעינו, צריך לגייס עוד אנשים, וצריך לקבל החלטות.
יועז הנדל, תודה רבה לך על הדברים האלה.
תודה, רק אני אגיד לך, באמת יש לנו עם מעולה, מדהים, ואת מעלה מלא אנשים, ואת רואה את הרוח הזאת, ומגיע לאנשים האלה שיהיה להם מנהיגים כמו שצריך.
אמן, אמן, אמן. תודה לאורך ולמפיק אסף נבו, שקד מורג על השידור בדיגיטל, גיא רביב, אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה. שבת שלום.